אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אתם על הסקט שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
ואני דור סהרמן.
ואנחנו איתכם במהדורת חירום הזאת. הארי פוטר וחרבות הברזל. למה להיות חרבות? למה לא חרבות? חרבות, חרבות, זה כל מה שאני אומרת.
ובפרק הזה אנחנו קוראים מתוך הספר השישי את פרקים 27 עד 30, המגדל מוכה הברק, מנוסת הנסיך, קינת עוף החול והקבר הלבן. אנחנו רוצים בתחילת הפרק שלנו להקדיש אותו לזכרו של סרן במילואים סגי גולן, שהשם שלו גם יחסית עשה כותרות משום שלאחרונה הכנסת הכירה בבן זוגו עומר, בעצם הכירה ראשונה במשפחות להטאביות בהקשר של חללי כוחות הביטחון. ואני אגיד כמה מילים על סגי זיכרונו לברכה. בעצם סגי קפץ ישר, עוד לפני שהיו התראות רשמיות וצו 8, הוא קפץ ישר ביום שבת, ב-7 באוקטובר, להגן על קיבוץ בערי, והוביל כוח של יחידת לוטר, ולמוחרת, ביום ראשון, הכוח נתקל במחבלים רבים, ושם הוא בעצם נהרג במסגרת ההגנה המאוד מאוד אמיצה שלו על יישובי הדרום.
זה היה השבוע לפני החתונה שלו.
זה היה השבוע לפני החתונה שלו שהייתה אמורה להיות לו עם עומר, ובעצם דיבר איתי חברו הטוב של סגי, אייל, שהוא זה שבעצם התקן אותי שהוא וסגי היו, מאוד אהבו את הפודקאסט שלנו ודיברו עליו הרבה, ומבחינתנו זה כבוד גדול שאדם כזה אמיץ, עם כזה לב ענק כמו סגי, הקשיב לפטפוטים שלנו, ושהוא אהב את זה כל כך, ואנחנו מקדישים את הפרק הזה באמת לזכרו, ומחזקים את בן זוגו ואת המשפחה שנשארה מאחור, ואין מילים להגיד לה מעשים המדהימים שהוא עשה. ומכאן אנחנו עוברים באמת לאירועי סוף הספר השישי, שכן עוסקים בעצם בקרב שמתחולל בהוגוורטס, ועל המוות הנורא נורא כואב של דמבלדור, ש... מה שתפס את תשומת הלב שלי בפרקים האלה, וגם דיברתי על זה בזמנו, כשבאמת קראנו את זה בזמן אמת, אבל עכשיו זה עוד יותר התחדד לי, זה העניין הזה של מתקפה על בית ספר. גם בהיבט שיש שם ילדים, וגם בהיבט של מה זה בית ספר ומה התפקיד שלו. מה שקורה זה שבעצם וולדמורט ואוכלי המוות תוקפים בית ספר. כן, עכשיו, בית ספר זה לא סתם, זה המתקפה על המקום שאמור להיות הכי מוגן שיש, המקום שיש בו ילדים באמת חפים מפשע שלא עשו שום דבר רע לאף אחד. עכשיו, במקרה של הארי פוטר, הוגוורטס הוא באמת מילולית המקום הכי מוגן שאמור להיות. כן, תמיד יש פירוט על כל ההגנות המיוחדות שהם שמים על בית הספר, ואי אפשר להתעתק בתוך הוגוורטס, והרמנו תמיד אומרת, לא קראתם את הוגוורטס תולדות. הספר שהייתי מת לקרוא אותו, אבל כמובן הייתי ממרקר ושם סימניות. אבל זה, כלומר, רולינג המחישה פה, אני חושב, באופן באמת מילולי, מה זה אומר שבית ספר צריך להיות המקום הכי מוגן? כלומר, היא ממש באמת פיזית שמה עליו המון הגנות קסומות, וגם בהוגוורטס יש באמת את המורים שהם נחשבים הרבה פעמים באמת לקוסמים הכי מוכשרים שיש, כן? לא רק דמבלדור, גם מגונגל, פליטיק, ואפילו סנייפ שהוא ממש קוסם מוכשר, כן? בהקשר הזה.
זה אקדמיה, זה כמו שבאקדמיה, כאילו איפה נמצאים הפיזיקאים הכי מטורפים? בדיוק. כנראה באקדמיה.
בדיוק, כלומר הקוסמים הכי טובים, הכי מקצועיים, הכי בדס שיש, נמצאים בהוגוורטס. זה באמת אמור להיות המקום הכי הכי מוגן שיש, ובהקשר הזה גם כשרולינג בונה, כן, תמיד את החל מהספר הרביעי, שוולדמורט חוזר בעצם, שהיא בונה את המתקפות הגדולות שיש בסוף, זה בעצם סוג של גם הולך ומתקרב אל הליבה. כלומר, בספר הרביעי, הקרב הסופי קורה בקבר של תום רידל האב. זה באמת, זה אזור שהוא נורא רחוק, כן, מבודד לחלוטין. בספר החמישי זה קורה במשרד הקסמים, שזה כבר קרוב יותר קצת להתרחשויות, ועכשיו זה קורה בהוגוורטס, שזה ממש לב ליבו של המקום. זה נתפס, אני חושב ממש, הביטוי חילול הקודש ממש תופס כאן. הרעיון הזה שאתה תוקף בית ספר, שאתה רוצח ילדים. עכשיו, במקרה הזה המתקפה, אגב, חוץ מלהרוג את דמבלדור, המתקפה הזו נכשלה. כן, זה ממש...
הם היו אמורים רק להרוג את דמבלדור, לא?
הם ניסו להרוג עוד הרבה אנשים. וכנראה את כל מי שהם יכלו, אבל המסדר הגיע מהר וכולי, והם היו ערוכים לזה. דמבלדור היה ערוך לזה בעצם, הוא סוג של ידע שזה יגיע. ולכן, חוץ מלהרוג את דמבלדור, שגם זה אנחנו מביאים כמובן בסוף הסדרה, שזה הכל היה מתוכנן מראש, אז אפילו בזה הם לא הצליחו באמת, אבל אף אחד לא נפגע. אבל נושא זה של, זה נורא ממחי שאני חושב, מה היה כל כך כל כך נורא במתקפה של השבעה באוקטובר, על הקיבוצים, על הערים, הנושא הזה שבאמת אתה תוקף אזרחים, אתה סליחה על המילים הקשות, אבל אתה חוטף ואתה רוצח ילדים. זה מציאות, זה אפילו יותר גרוע בעצם ממה שקורה פה, כי פה איכשהו כולם ניצלו בסוף הספר השישי, כל הילדים. הפגיעה הזו במרחב שאמור את המרחב הכי בטוח בעולם, בכוונה תחילה, זו באמת חרפה מוסרית, שגם עושים את זה בכוונה תחילה. כלומר, זה לא התוצאה של ירי בין
צבאות. זה לא הסלים לשם.
זה לא הסלים, זה גם התוצאה של ירי בין צבאות, שגם אוכלוסייה אזרחית נפגעת, שזה קורה תמיד במלחמות גדולות למרבה הצער. זה פגיעה בכוונה תחילה. וזה מה שכל כך נורא פה. עכשיו, ההיבט השני של זה, של פגיעה במוסד חינוכי, בנת לי באמת דווקא באיזשהו אופן חיובי, ואני חוזר את זה שוב ושוב בפרקים שלנו שאנחנו עושים עכשיו, כי זה מאוד בולט לי דרך הרי פוטר בשאלה על מה אנחנו נלחמים. והשאלה על מה אנחנו נלחמים מאוד בולט כאן בסצנה של מה שדמבלדור עושה עם מאלפוי. ואמרתי בפרקים עברו על הספר השישי שדמבלדור ממש בולט ברגע הזה כמחנך, וכלומר פתאום מבינים זה התפקיד שלו כמורה, אבל זה ממש בולט שכבר יש קרב אדיר, יש בלגן שלם, כן, למעשה כל בית הספר נמצא בסכנת מוות, אבל מה שדמבלדור בוחר לעשות ברגעים האלה, להקדיש בעצם את מה שהם בדיעבד גם הוא ידע, רגעיו האחרונים, כן, מה שהוא בוחר לעשות זה לנסות להציל את נפשו של מאלפוי. בזה הוא מקדיש את מעט האנרגיה שעוד נשארה לו. וזה אני חושב מזכיר לנו בשביל מה דמבלדור פועל. כלומר, בבסיס שלו, לפני שהוא הקוסם הכי גדול שאי פעם היה, לפני שהוא אפילו הקוסם היחיד שוולדמורט אי פעם פחד ממנו, לפני הכל דמבלדור הוא מחנך של נערים ונערות. והוא רוצה להראות להם מה הדרך הטובה והנכונה. אולי הוא גם מרגיש איזושהי אשמה על זה שהוא לא תפס את תום רידל הצעיר בזמן, אבל זה מעבר לזה, אני חושב, זה באמת בליבו. עוד יותר משדמבלדור רוצה להציל קורבנות עתידיים אפשריים של מאלפוי, הוא רוצה להציל את מאלפוי מעצמו ומוולדמורט. הוא רואה במאלפוי תלמיד, ילד, נער, קטין, כן? בסופו של דבר קטין. זאת אומרת, הוא זכאי וראוי לקבל את חסותו ואת הגנתו של דמבלדור. וזה חשוב, כי המדינה הזו שעכשיו אנחנו נלחמים עליה, לא תהיה שווה שום דבר אם אנחנו נזנח את הערכים שלנו. כן, שבשמם אנחנו גם רצים להילחם, ובשמם, צריך להגיד, אנחנו גם מכיזים דם, דם של אוהב, וגם כמו שאמרתי קודם, גם דם של חפים מפשע למרבה הצער. אבל אם אתה הורג לשם ההרג, זה הדבר הכי קל בעולם. זה חמאס. להרוג לשם ההרג, בלי לחשוב בכלל לשם מה אני נלחם פה. השאלה בשם איזה ערכים נאצלים אני מקריב קורבנות קשים, כן? ודמבלדור ממחיש לנו את זה פה, את הרעיון שבראש ובראשונה, אוקיי, יש קרב גדול, זה חשוב, זה קריטי, אבל אם אנחנו נשכח את הליבה שלנו, את השאלה לשם מה אני עושה את זה כדי לחנך את הנער הזה לדרך הנכונה. שהוא לא יפגע בחפים מפשע, שהוא לא ירוצח בעצמו. זו המטרה האדירה, לכן זה גם נורא נוגע ללב, הרגע גם בפרקים האחרונים אחרי הקרב, כשנחשף לנו שטונקס ולופין הם סוג של זוג, ולופין מסתייג מזה, וגם אומר, אני זאב, אני, ואז הוא גם אומר לטונקס, עכשיו זה לא הזמן, יש קרב. ואז,
אני זקן,
ולא, הוא גם אומר, עכשיו היה קרב גדול, דמבלדור מת, זה לא הזמן להתחיל לדבר על זוגיות. אבל אז מגונגל, שהיא דווקא לא התפסת כזה אדם עם רגש נורא, אבל א', יש לה בוודאי, והיא גם אדם עם מצפן מוסרי מאוד מאוד חזק. כן? היא אדם מאוד מוסרי מגונגל, והיא אומרת להם, זה באמת מה שדמבלדור היה רוצה. כלומר, דמבלדור היה גאה שתהיה אהבה חדשה בעולם, כי בשביל זה הוא נלחם, בשביל זה הוא עשה את כל המסדר הזה. אנחנו נלחמים למען המשכיות שלנו ושל הערכים שלנו, ולמען האהבה בסופו של דבר.
אני חשבתי בקריאה הזאת, אחד הדברים שתפסו אותי, ששוב, זה מעניין בגלל של פרקים שכבר קראנו לא כזה מזמן. ספר שישי, לא כזה מזמן, ספר שביעי בכלל, לפני שנה וקצת. ואני לא, הרקע הזה באמת על המגדל, מתי שהרי מגיע, ודמבלדור שומע שאנשים מגיעים, ואז דמבלדור משתק את הרי. בזמן שגם הרי הוא תחת גלימת היעלמות. אני לא התעכבתי על זה יותר מדי תוך כדי, בגלל של, באופן כללי, גם הפרק הזה שלנו וגם הפרק הבא, אלה פרקים מלאים באקשן. אין לך כמעט דקה לנשום. בפרק הזה אנחנו, דמבלדור מת, ומגלים שסנייפ הוא רע, ואז הרי רודף אחרי סנייפ, ואז מגלים שסנייפ הוא הנסיך צוי אדם. ואתה כאילו משתגע מרוב אירועים, ופה פתאום אני מאוד נתפסתי על הרגע הזה שבו דמבלדור משתק את הרי תחת גלימת האלמות. קודם כל, בגלל שחשבתי על המנגנונים שיש לנו, שהגוף מגיב בהם לסכנה, שזה, אתה יודע, פליט, פריז, פייט. לא בסדר הזה בהחלט, אבל כאילו הילחם, ברח או קופה בגדול, בתרגום. והרי בסופו של דבר קופה. עכשיו, הוא לא באמת קופה, הוא משותק, אבל אני חשבתי באמת על הרגע הזה שבו אתה בלתי נראה, אתה לא יכול לעשות שום דבר, ואתה רואה איך הורגים כמה אנשים נגד בן אדם שאתה מאוד מאוד מעריך, מאוד מאוד אוהב, שהוא, אתה יודע, חשבתי על זה גם. בעצם אני לא זוכרת אם אמרנו את זה או לא, באמת אמרנו הרבה פרקים, אבל הקשר הראשון שמישהו יוצר עם הרי, זה דמבלדור דרך המכתב הזה. כאילו בגלל זה הרי כל כך מההתחלה יש לו את הקשר הזה עם דמבלדור, והוא מתרגש כשהוא מקבל קלף שלו, ורון אומר לו, יש לי 6 קלפים שלו כבר, זה לא משנה. אבל בשביל הרי זה המון, בגלל שעולם הקסמים הוא קודם כל דמבלדור עבורו. וברגע שדמבלדור בסכנה, ואז דמבלדור נרצח, הרי בעצם, הוא לא יכול לעשות שום דבר, וזה חוסר אונים נוראי. וחשבתי בעצם על היום, על הבוקר, והצהריים והערב של 7 באוקטובר, שבו ראינו איך אנשים שאנחנו אוהבים, גם אם, אתה יודע, חלקנו מכירים אותם אישית, אני חושבת שאין בן אדם שלא מכיר מישהו, או שמכיר מישהו שהכיר מישהו, שהיה במסיבה, או שהיה, אתה יודע, גר באחד הקיבוצים האלה, ואתה פשוט רואה איך חלק מהלב שלך, חלק שאף פעם לא חשבת שתצטרך לדאוג לו, בגלל ש מי חשב שדבר כזה בכלל יכול לקרות, אתה רואה לנגד עיניך איך הוא נטווח ונשרף, ואתה לא יכול לעשות כלום. אתה משותק, אתה לא יכול לעשות כלום. אפילו יש, אני מאוד ממליצה על הכתבה של ניר גונטאז', שהבן שלו היה באחת המסיבות, אני חושבת שבמסיבה ברעים. והוא מספר איך הבן שלו התקשר אליו, ושלח לו מיקום, וניר טס לשם ברמזור אדום, תחת מלא הפצצות, הוא פשוט טס לשם, והיו מחסומים של המשטרה שאמרו לו, אתה לא יכול לעבור. וזה היה המצב של, אתה יודע, מי שנסע, נסע, מי שניסה לעזור, ניסה לעזור, אבל למעט אלופים כמו יאיר גולן ונועם טיבון, אתה לא באמת יכולת לעשות שום דבר. ואני מציינת את זה בגלל שעוד חלק שתפס אותי ששוב בקריאה הראשונה לא שמתי יותר מדי לב, לא הבנתי את העומק שלו, ששוב, זאת גם מחמאה לרולין ככותבת שלא רק שבקריאה שנייה אנחנו מצאנו דברים, גם בקריאה שלישית במהדורת חירום שמי חשב שנעשה, אני אומרת, לא שמתי לב גם לזה ולזה ולזה. והיא כותבת שם בעצם על כמה אחרי שכבר בהלוויה של דמבלדור, איך הרי כל הזמן אומר, אני איש של דמבלדור בכל רמה חבריי, והוא נותן את זה כאילו בפנים של שר קוראה שאומר רמה חבריי, כן? הרי פוטר וישיבה
תיכונית. אני לא יודע איך זה באנגלית, אבל איזה תרגום יפה של גילי ברילל, רמה חבריי.
ממש, אבל, ובעצם חשבתי, מה הכוח של זה? למה זה תפס אותי? וזה תפס אותי בגלל שאחרי 7 באוקטובר, מהר מאוד, כמו שאמרת בפרק הקודם, קמו חמלים, קמו יוזמות התנדבותיות, שהן באמת, אני לא ראיתי כאלה. גם לא בקורונה, ששם גם היה הרבה התנדבות והרבה לא ראיתי יוזמות התנדבותיות כמו אלה שקרו עכשיו. ואני חושבת שהיוזמות המטורפות האלה, שכל בן אדם מחפש להתנדב, שאנשים הולכים לקטוף פרחים, הולכים לקטוף אבוקדו, הולכים לקנות דברים במיוחד מתושבי העוטף, הולכים לעזור במה שאפשר, נרשמים למה שאפשר, הולכים להופיע מה שהם יכולים. כל בן אדם רוצה לתת, כפי יכולתו, במה שצריך. אני חושבת שזו בדיוק תגובת המראה לשיתוק הזה. בדיוק כמו שהשיתוק של הרי, הסיבה שהרי מצליח בסופו של דבר לבנות את עצמו, לא לקחת את זה באופן טראומטי, זה בגלל שדמבלדור, המוות שלו באיזשהו אופן, לא היה לשווא. דמבלדור בעצם לא באמת מת עבור הרי, בגלל שהרי לא הפסיק לחיות את האמונות שלו, להאמין באמונות שלו, ובעצם לעשות איתנו משהו אחרי שהוא מת. וזה בדיוק מה שקורה עם היוזמות ההתנדבותיות האלה. קרה האסון הנוראי הזה, היינו כל כך חסרי אונים, ובאופן מאוד מאוד בריא קולקטיבית, מה שאנחנו יכולים לעשות עם החוסר אונים הזה, זה לקחת אותו, ולחת להיות עכשיו מלאי אונים, ולעשות איפה שאנחנו יכולים, כמה שאנחנו יכולים, כדי לתקן את הזוועה הזאת, כדי להיות עם תושבי העוטף, כדי לסייע להם במה שצריך, בין אם זה חקלאות, בין אם זה שיקום, בין אם זה להופיע לאנשים, בין אם זה להורח אותם בבתים שלנו, בין אם זה לתרום אוכל לחיילים שהולכים לעזור להם. אתה בעצם מפצה על חוסר אונים המטורף שהרגשת, שכולנו הרגשנו. אני עוד הייתי בחול, לא הייתי בארץ, אז הייתי פשוט עם הטלפון ביד, דבוק ליד, מסתכלת כל הזמן, והמספרים האלה של המתים שרק קפצו וקפצו בשבת הנוראית הזאת, בהתחלה אמרו 200 הרוגים, ואז פתחתי וזה 400 הרוגים, והייתי כזה, איך 400 הרוגים כבר? ובסופו של דבר המספר הוא פסיכי, הוא 1400 הרוגים. החוסר אונים הזה בסופו של דבר, תמונת המראה הכי יפה ותמונת הניצחון האמיתית, היא לא מול חמאס, היא מולנו. קרה לנו הדבר הנוראי הזה, פגעתם בנו בצורה הזאת, ולא רק שאנחנו השתקמנו מזה, אנחנו בכוח מאוד מאוד גדול נתגייס כולנו כדי לבחור בחיים, כדי ליצור חיים. כי המוות הזה לא יחתים את כל החיים שהיו פה, יהיו פה חיים. וזה פשוט, אתה יודע, אף פעם לא חשבתי על זה. תמיד חשבתי, נו, בסדר, דמבלדור מת, אז הרי אומר, דמבלדור, דמבלדור, בסדר. לא חשבתי על זה שזה דמבלדור מת, ועל הרגע הזה שבו הרי קפה ולא יכול לזוז, והנה, זאת תמונת, זאת תגובת המראה של זה. הוא איש של דמבלדור.
ובהתאם לזה, הוא גם, מתוך המוות של דמבלדור, יצא באמת למסע בספר השביעי לאסוף את ההורקרוקסים, כלומר, זה בדיוק המלא אונים, אני יוצא לעשות משהו, כן, אני לא עומד קופה במקום. ודווקא הנקודה של החלה, על העשייה, על מה אני עושה, הובילה אותי לנקודה הבאה שלי, שעוסקת במילים, ובשיח, ובביטויים של רגשות, נגיד ככה. אני אתחיל גם מלתאר דווקא משהו אישי. התחושה שלי, כלומר, התחילה המלחמה, היה נורא היום מחריד, ואת יודעת, בערך מהיום השני, שלישי, כמו שאמרת, נכון, יש הרבה יוזמות, הרבה זה, אז התחלתי לחשוב, אוקיי, מה אני יכול לעשות? אבל לא סתם מה אני יכול לעשות של, את יודעת, ללכת, כלומר, לתרום כסף למישהו, סבבה, לתרום פרדים, זה כולם יכולים. ניסיתי לחשוב, אוקיי, מה הכישורים המיוחדים שלי, הדברים שאני טוב בהם, מה אני יכול לתת שאחרים לא יכולים, כי אתה רוצה כאילו לתת את הדבר שאתה מיוחד בו, שיוכל לתת משמעות מיוחדת. עכשיו, הבעיה היא שנתקלתי בה, ולא רק אני, אלא גם אנשים מהתחומים שלנו, זה בסוף אני אומר, אוקיי, אני טוב במילים. אני טוב בלדבר על דברים, בלתאר, בזה, ואתה קצת מרגיש לפעמים בתקופה כזו, שקצת יותר חשובים המעשים מהמילים, כי יש כל כך הרבה דברים דחופים לטפל בהם, אז צריך קצת לקום ולכת לקטוף אבוקדו, לא לדבר על כמה זה יפה לקטוף אבוקדו. יש איזה כוח למעשים. אבל מה, רגעים בסוף הספר השישי עזרו לי קצת גם להבין את הכוח החיובי והשלילי של מילים, ואת כמה זה חשוב, אני חושב, לדבר את הדברים הנכונים ולהימנע מדברים אחרים. באותה הסצנה שאני חוזר אליה שוב ושוב, של דמבלדור מדבר עם מאלפוי, שנראה לי שפשוט הבנתי שזו אחת הסצנות האהובות עליי בכל הסדרה, בסופו של דבר.
סצנה מהממת.
אולי כי היא מאגדת בתוכה שתי דמויות שכתובות ממש טוב.
נכון.
שזה דמבלדור ומאלפוי. יש את השלב הזה שכן, שכאילו דמבלדור מאוד מתייחס בסלחנות ואמפתיה למאלפוי, עד הרגע שמאלפוי אומר, קיבלתי את הרעיון הזה מהפוצדמית גריינג'ר.
הפוצדמית גריינג'ר. הפוצדמית גריינג'ר,
כן, ככה. ואז פתאום דמבלדור אומר לו, אני מבקש שלא תשתמש במילה הזו לידי. הוא אומר לו, למה, זה מפריע לך? אז הוא אומר, כן, זה מפריע לי. שוב, זה מדהים שבתוך כל הרגע המטורף הזה, הוא מוצא את הזמן להגיד, אם אפילו במילה הזו אתה לא תשתמש, אדוני הצעיר.
וגם הוא יודע שהוא עומד למות עוד
בדיוק.
רגע.
בדיוק, ועל זה הוא מבזבז את השניות האחרונות של חייו, ולהגיד, אם אפילו זו מילה שלא משתמשים בה. יש חשיבות למסגור של השיח. יש מילים שאנחנו לא אומרים ולא משתמשים בהם, לא משנה מה. עכשיו, פתאום הבנתי עד כמה בתקופה הזו יש כוח אדיר למילים. אנחנו יכולים להשתמש במילים כדי לנחם, כדי לעטוף, כדי לעשות הסברה אפקטיבית לעולם, כדי להנציח את הנופלים, כדי להילחם למען החטופים, כן? יש הרבה מאוד כוח למילים שלנו. לעומת זאת, יש אנשים שלא מבינים את גודל השעה, וממשיכים להתעסק בשטויות, וכל אחד יכול לחשוב בעצמו מי האנשים האלה. אני רק אתן רמז שלדבר על להטיל פצצות אטום על עזה, זה דוגמה לשימוש לא נבון במילים. ולא להבין את גודל השעה ואת המקום שבו אתה נמצא כרגע. אתה לא...
שלא לומר, לא להבין מה זה פצצת אטום.
זה בסדר. אבל זה מינימום אחריות, כאילו, וגם, שוב, אנחנו נדבר כמובן על השר, מיכאל אליהו, ש...
גם טלי גוטליב בהתחלה אמרה, אטום על עזה, עכשיו אטום על עזה.
כן, אבל, כן, זה נכון. אני חושב שפשוט אותה לוקחים עוד פחות ברצינות, אז כן. זה כבר לא היה אכפת, וזה היה במסגרת רעיון, מה שמיכאל אליהו אמר, ואני חושב שלפעמים פשוט באמת, אפילו אם אתה לא יודע מה הדבר הנכון להגיד, אז אל תאמר, אל תאמר, גם שתיקה היא אופציה מדהימה לפעמים. גם לי, אגב, באמת, גם זו הייתה תחושה שלי, אגב, בימים הראשונים, ועדיין, איך קוראים בכלל הדבר הזה? היה דיון שנתקלתי בו, אני חושב שקובי עוז כתב על זה משהו בטוויטר, וגם אחרים, בשאלה איך אנחנו, איזה שם ניתן למה שקרה בשביעי באוקטובר? עדיין אין לנו שם לזה.
נכון.
זה, יש כל מיני הצעות, כל מיני דברים, אבל עוד לא מצאנו את השם, כי איך אתה בכלל מוצא מילים לתאר, כאילו, שאתה יודעת, משהו כמו בין 2-4 מילים, לתאר את הדבר הזה.
אחרי שכבר שרפת את שואה על משהו אחר.
בדיוק. מה, מאורעות, טבח, קרבות, אני לא יודע. וזה באמת, זה מבוכה. זה מבוכה במובן הזה שאתה נתקל מול אירוע ואין לך מילים לדבר הזה. אז לפעמים, אין מילים, זה בסדר, אבל לפעמים אנחנו גם מבינים את הכוח החשוב של מילים ושל ביטוי רגשות, ואפרופו באמת התפקיד, אני חושב, של תרבות בתקופה הזו, זה בא לי מרגע שבא אחרי המוות של דמבלדור, שזה קינת אוף החול. שזה רגע שרק עכשיו, רק בקריאה הזו, שמתי לב שוב איזה דבר יפה, איזה יופי זה כתוב. לפעמים אתה צריך איזה כפה גדולה כדי להבין. כי רולינג מתארת שם שכשאוף החול, כן, כשפוקס מתחיל לקונן על דמבלדור, והרי כבר מזהה את המנגינה הזו, כי היא פגשה אותו בספר השני, כן, כשפוקס בכה עליו, אז הקינה מתוארת לא סתם בתור מנגינה שאתה שומע שהיא מאוד יפה, אלא הרי מרגיש שהמנגינה יוצאת מתוכו. כאילו הרגשות הכואבים שלו פתאום מקבלים איזשהו ביטוי מוזיקלי, וזה כאילו נובע מתוכו, וזה הכוח הקסום כמובן של הקינה הזו, כן? שהיא גורמת לך להרגיש כאילו היא יוצאת מתוכך.
של מוזיקה באופן כללי, זה תיאור מאוד יפה של מוזיקה.
בדיוק, וזה תיאור כל כך חשוב לתפקיד גם של מוזיקה, של תרבות, כל אחד איפה שזה תופס אותו, כן? התפקיד של תרבות בזמן מלחמה, שיכולה לפעמים לתת לך את הביטוי למה שאתה מרגיש ושאתה לא מצליח להוציא, שאתה לא מצליח לדבר אותו. פתאום יש איזשהו שיר, סתם שיר, כן? שיכול כל כך לגעת בך פתאום ולעזור לך לאבד את החוויות הנוראיות שאתה עובר. זה כוח עצום של הדברים האלה, ושני הקטעים האלה מאוד עזרו לי להבין את הכוח של מילים, של תרבות נגיד ככה, איפה אנחנו יכולים למצוא את עצמנו, אולי עוזרים ומסייעים באמת בתקופה שהיא כל כך כל כך נוראית.
אני מרגישה שכל הפרק הזה אנחנו רק אומרים, לא שמתי לב לזה, לא שמתי לב לזה, אבל זה נכון, לא שמתי לב לזה, והנה אני אגיע לעוד רגע שלא שמתי לב אליו, שהוא הרגע שבו אחרי שדמבלדור מת, הרי מאוד רוצה לרדוף אחרי סנייפ. עכשיו, הוא מתאר למעלה, ואני לא שם, שוב, לא שמתי לב לזה בקריאה ראשונה, אבל יש שם רגע שמאוד לא אופייני להרי. וזה שהוא רואה את חברים שלו נלחמים, וזה לא מעניין אותו לעזור להם. זה פשוט לא אכפת לו. הוא צריך להשיג את סנייפ. הוא פשוט רץ אחרי סנייפ, מנסה להשיג אותו, ויותר מזה, הוא מנסה להטיל עליו כללה שאין עליה מכילה. עכשיו, רולינג נתנה שם משפט מאוד מאוד מעניין. היא אמרה, הרי הרגיש שאם הוא יהרוג את סנייפ, דמבלדור יחזור. עכשיו, אני חושבת שזה מזקק באופן מאוד מאוד יפה את הרצון בנקמה, שהרבה אנשים מרגישים עכשיו. עכשיו, אם אני מנסה לפשט מה זה רצון בנקמה, אני חושבת שזאת התחושה שהיינו כל כך חלשים, שניצלו את החולשה שלך בצורה שהיא כל כך בלתי נסבלת, שהדבר היחיד שאתה יכול לעשות כדי להפסיק להרגיש כל כך חלש וחסר אונים וכואב, זה להכאיב למישהו יותר ממה שהוא יכאיב לך. ויש בזה איזושהי נחמה, לחשוב שכאילו סנייפ עשה את זה לדמבלדור, אז אני גם אעשה לו משהו נוראי. אני אטיל עליו כללה שאין עליה מכילה, אני אהרוג אותו. אני רוצה זה שהרי רוצה להכאיב לו, הוא ממש רוצה להכאיב לו, הוא מטיל עליו קרושיו, כללת העינויים. שזה יגרום לי פחות להרגיש את חוסר האונים הנורא שהרגשתי. הן, אתה יודע, דמבלדור שהיה חסר אונים, והן הרי שהיה משותק ולא היה יכול לעשות שום דבר. וניסיתי להבין, אתה יודע, יש כאן את הרגע הזה שאני חושבת שבקריאה הקודמת שלנו בעצם תיאגנו אותו כחינוכי, שסנייפ לא נותן להארי להטיל קללה שאין עליה מחילה, ואומר לו, לא תצא ממך שום קללה שאין עליה מחילה. ויש בזה באמת איזשהו רגע חינוכי. אבל הפעם ניסיתי לחשוב על זה הלאה, וניסיתי לחשוב למה בעצם רולינג לא נתנה להארי להטיל על סנייפ קללה שאין עליה מחילה. כי בסופו של דבר זה רולינג שלא נתנה. ואני חושבת שזה בגלל שבספר השביעי אנחנו בעצם מגלים מה הסיפור האמיתי של סנייפ. אנחנו מגלים שסנייפ הוא בעצם, הכל היה חלק מהתוכנית עם דמבלדור, סנייפ הוא בעצם לא רע, סנייפ הוא באמת מאוד 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 אמיץ, סנייפ לגמרי הקריב את עצמו, הקריב את כל החיים שלו, והוא היה, אתה יודע, אפילו לא בשביל תפקיד הירואי מדי, בשביל להיות פיון, היה צריך את הציר הזה, את הציר הזה כדי שוולדמורט יאמין, שדמבלדור מת, שאין את ההורקרוקסים, הוא בעצם, הוא לא עשה שום דבר, הוא לא השמיד הורקרוקס, הוא לא היה גיבור בשום אופן, הוא פשוט שמר את הסוד הזה, ובסופו של דבר שיחק בשני התפקידים האלה. ואני חושבת שאם הארי היה מטיל על סנייפ כללה שאין עליה מחילה, הוא היה מאוד 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 מתבייש ומצטער על הרצון שלו בנקמה, ועל זה שהוא הלך ומימש אותו. ובעצם סנייפ וגם רולינג שמרו עליו מהדבר הזה. עכשיו, לאן אני חותרת עם זה? אני חושבת ש... אני לא רוצה לדבר על אנשים אחרים, אני אדבר על עצמי. אני בדרך כלל, הדעות שלי ידועות למי שמאזין לנו. ובדרך כלל כשהיו סבבים בעזה, או הפצצות בעזה, אני באופן מאוד טבעי חשבתי על האזרחים שם, שאין להם ממד, שהם מפציצים... אתה יודע, זה מפחיד. לא יכולתי שלא לחשוב על זה. ועכשיו אני לא חושבת על זה. ואני לא מתביישת בזה, אבל אני גם לא גאה בזה, שזה המצב. ויש משהו... בזה שהארי לא הצליח לעשות את זה, שיש בזה, להטיל את הכללה הזאת, לנקום את הנקמה הזאת, שיש בזה משהו אופטימי בשבילי. בגלל שאני אומרת, רולינג לא נתנה לו לממש את התאוות נקם הזאת, ואחר כך הוא גילה שהוא לא צריך אותה. וזה, אתה יודע, זה נשמע כמו משהו מאוד יפה נפש לומר. שכאילו לא צריך את הנקמה, אני לא רוצה להרגיש נקמה, אבל זה לא מה שאני אומרת. מה שאני אומרת זה שיכול להיות שיום אחד זה פחות יכאב. הצורך בנקמה יירגע, ואז זה פחות יכאב לי. זה פחות יכאב לכל האנשים האלה שכל כך רוצים נקמה. אני לא אומרת שזה יהיה פחות נורא, האסון הזה. אני לא אומרת שזה יהיה פחות אכזרי, שזה יהיה פחות אסון, שאנשים שאיבדו את המשפחות שלהם. זה תמיד יהיה דבר נורא שקרה. אבל יכול להיות שאנחנו, עם החוסן הנפשי שלנו, נתגבר על זה, ונהיה מספיק חזקים כדי להרגיש את הכאב הזה, ופשוט להרגיש את הכאב הזה, ושהוא לא יהיה כל כך בלתי נסבל, שאנחנו ישר נצטרך לבנות עליו את הגשר הזה של הכעס, של הייתי כל כך חלשה, אני מרגישה את הכאב הזה, כזאת תהום של כאב, שאני חייבת לבנות עליה גשר של כעס, ואני בעצם חזקה. אתם חושבים שאני חלשה? עשיתם לי משהו שמחליש אותי? אני כל כך חזקה שאנחנו נקטוש אתכם. יום אחד אנחנו לא נרגיש את זה. מה שאומר שיום אחד זה פחות יכאב. ואותי זה מאוד מאוד מחזק לחשוב שיום אחד, כי אני כל הזמן כועסת. אני כל הזמן כועסת, ואני כל הזמן בוכה, ואני כל הזמן מרגישה את זה. אני פשוט כל הזמן מרגישה את זה. אין לך הפסקה. אפילו בלילה אתה חולם על זה. ויש משהו במחשבה הזאת שיום אחד זה לא יהיה צורך במחשבות האלה לנקמה, בגלל שאנחנו בעצמנו נגיע למקום אחר, שמצליח לאזן את הכאב הזה, שהוא אופטימי בשבילי. והיה משהו ברגע הזה שהארי לא מצליח להטיל על סנייפ את הכללה שלה למחילה, שחשבתי בגלל שרולינג חכמה, ורולינג יודעת שבסוף הוא יתגבר על זה. הוא חזק והוא יתגבר על הכאב הזה. וזה מה שזה היה בשבילי.
לא רק שזה נקודה שמחזקת אותי, אני מקווה גם את המאזינים, אני רוצה גם להזכיר שלפחות בנקודה הזו שבה אנחנו מקליטים כרגע, יש גם לא סתם, כלומר, יש אנשים שעוד נמצאים בעזה חטופים,
כן.
שדווקא המשפחות שלהם גם אומרות, עכשיו זה לא הזמן לנקום, עכשיו צריך להחזיר אותם, יש אנשים שבאמת אפשר להציל, יש נפשות שעוד אפשר להחזיר אלינו.
נכון.
והראייה הזו של באמת לחשוב, בעתיד יהיה טוב יותר, והמחשבה הזו של אפשר, אני מקווה מאוד, להחזיר את החטופים הביתה, זה...
זה הדבר הכי חשוב.
זה הדבר הכי חשוב.
וצריך להשמיע את זה בכל מקום, גם בפודקאסט על הארי פוטר.
ואני ממש מקווה שעד שהפרק הזה יעלה, זה לא יהיה רלוונטי
יותר, אבל לוואי. הלוואי, הלוואי, הלוואי.
אני ממש מתחנן, שנשמעו, נגידו, מה הם מדברים?
הלוואי.
כבר חזרו.
אז אני אגיד לו דבר אחד קטן לסיכום. אחרי הקרב יש רגע שהארי לא בטוח מי חי ומי מת. ושוב, אלה רגעים שבקריאה הראשונה חשבתי, טוב, זה קרב, נכון, ברור, אתה לא יודע מי חי ומי מת. אבל עכשיו הייתי כזה, אוי ואבוי, אני יודעת אני יודעת איך זה מרגיש, שאתה... כי זה מה שאנחנו מרגישים עם החטופים. ושוב, מישהו שעבדתי איתו באופן מאוד קרוב, כמה שנים, אשתו והבת שלו.
חן, חן אביגדורי. גם אני עבדתי איתו.
נכון. אז הבת שלו, נועם אביגדורי, ואשתו שרון אביגדורי, הן חטופות בעזה עכשיו. ואי אפשר לתאר את ההרגשה. פשוט אי אפשר לתאר את ההרגשה. מה שאני מרגישה, אני לא רוצה, אני לא יודעת מה הוא מרגיש, אלוהים ישמור, מי יודע מה הוא מרגיש. אני מרגישה, אני כזה, אני מרגישה כאילו חלק ממני. לא פגשתי אותו אף פעם, לא פגשתי את אשתו ואת הבת שלו. אני מרגישה כאילו חלק ממני נמצא שם, ואני כזה, איך זה עדיין שם? איך זה עדיין פתוח? איך זה עדיין קורה? וזה החוסר אונים הנוראי הזה שבמצב הזה של החטופים. כאילו זה החוסר אונים של הם, אנחנו לא יודעים מה קורה איתם, אנחנו לא יודעים איפה הם. וכמה עמודים אחר כך מגיע הזכור של רון את החתונה של אח שלו, ואת זה שהרי חייב להגיע. וזה מאוד יפה, כי בסופו של דבר מה שרולינג אומרת לנו גם ברגע הזה, גם בתיאור הזה עם מזג האוויר המושלם, זה שהחיים חזקים. ושהדברים החשובים בחיים, גם בסיטואציות האלה, הדברים החשובים בחיים נשארים, הם יציבים. ובסופו של דבר, גם כשקורים הדברים האלה, ואנשים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, מתים, ושקורים דברים שלא חשבנו בסיוטים שלנו שיכולים לקרות, הימים עדיין יפים. וגם כשאיש זאב קורע למישהו את הפנים, הוא עדיין יכול להתחתן אחר כך, כי החתונה יותר חזקה מזה. וגם כשלא חוזרים להוגוורטס, מי חשב אי פעם שלא נחזור להוגוורטס, שנה א', שנה ב', כתוב על כל הספרים, איך לא נחזור להוגוורטס, החברים שלך עדיין נשארים איתך. רון והרמיוני עדיין נשארו עם הרי. וברגע שאמר שהוא לא יחזור, אז זה ברור שגם הם לא יחזרו. כלומר, גם שדברים שלא חשבת שהתעררו אף פעם מתעררים, הדברים החשובים שזה אהבה ויופי וחברות ואושר שהוא פשוט והוא אני באיזשהו אופן, וכל הרגעים האלה שהרי רוצה לצחוק בהם בהלוויה של דמבלדור ושואל עצמו מה קורה לי, הם עדיין נשארים שם.
אז זאת הפרק הגיע לסיומו. בשבוע הבא, בפרק החירום האחרון, אנחנו נדבר על הספר השביעי, ו... אנחנו לקחנו קטעים משלל אזורים בספר, אין פרקים, רק חשבנו פרקים ספציפיים, ואז הבנו שיש יותר מדי דברים מכל מיני אזורים בספר שאנחנו רוצים לדבר עליהם, אז מי שרוצה לקרוא את כל הספר השביעי מההתחלה עד הסוף מוזמן, או סתם להצטרף אלינו בשבוע הבא. תודה רבה שיר.
תודה רבה דור, ואני רוצה לומר תודה רבה גם ליובל אביבי ואייל שינדלר שהפיקו אותנו וערכו, תודה.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.